אז כפי שאמר, הודעתי, השיעור היום יהיה בלכות חנוכה, ואי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. כלומר, למרות ש... כפי שאנחנו נוהגים בכל פעם שמגיע תקופה של חגים מסוימים, אנחנו חוזרים שוב ושוב על ההלכות הקשורות והנוגעות לשיעור, אבל תמיד מתחדש משהו. אז הנה, אנחנו מתחילים מחצי זמן, שעה לפני זמן ההדלקה, שזמן ההדלקה זה השקיעה, זה לא מה שכל קהילה וקהילה נוהגת, כיוון שהזמן ההדלקה, כפי שכתוב בגמרא, מאמר חז"ל הידוע שכולם מכירים, מי מהגמרא, מי מהמאמר אכסידס שפותחים בדברי מעשיל לחנוכה מצווה זו, מי שתשקע חמו עד שתכלה רגל מן השוק, כלומר מי שתשקע חמה זה זמן ההדלקה, וחצי שעה לפני הזמן הזה יש את ההגבלות שכתוב בשולחן ערוך שלא יושבים לאכול סעודה ולא לעשות מלאכה כבדה, מלאכה שלוקחת זמן ודורשת תשומת לב והתעסקות באופן שיכול להיות שאנחנו נתגרר במלאכה ונשכח אולי חס וחלילה מלהדליק בזמן, וכמו כן אסור לישון אפילו שינת ארעי, לאכול רק רגע לאט לאט. לא, כבר שאלות לפני שהשיעור התחיל. יש לנו פה שישה עמודים, אז יהיה משהו שפספסנו, אבל לאט לאט נלך. לאכול זה שאומרים שעשו חצי שעה לפני השקיעה לשבת לאכול, אם אפשר מן הראוי להסתפק בדברים שברכתם האחרונה זה בורא נפשות, כמו סוגי פירות ושתייה וכיוצא בזה, ומזונות, אם רוצים דווקא לאכול מזונות מה שורש השקיעת רעבוננו, אז שיהיה פחות מכביצה. אבל אם יש צורך דווקא לאכול מזונות ופחות מכביצה לא ירגיע אותנו, אז אפשר לסמוך על הפוסקים שסבורים שאפשר לאכול עד שיעור קביעות סעודה. כלומר, לשון אדמו"ר הזקן בפתיחת הלכות פסח, אין הלכות חנוכה באדמו"ר הזקן, אבל בהלכות פסח יש את ההלכות המקבילות הללו לגבי בדיקת חמץ, שחצי שעה לפני בדיקת חמץ, כל הדברים הללו, יש את ההגבלות הללו, ושם הלשון של אדמו"ר הזקן זה לאכול, הוא לא נכנס לשום פרטים מה לאכול, שחצי שעה לפני בדיקת חמץ אסור לאכול. כפי שאמרתי כבר פעם, כל השנים הבנתי ככה ורשמתי לעצמי בגיליון השולחן ערוך שלי, שהאדמו"ר הזקן הוא כדי המחמירה ששום דבר אסור לאכול, אבל אחרי כשהדפיסו את השולחן ערוך, האדמו"ר הזקן החדשים שיש לנו היום עם כל המעמקי מס והכתבי יד שהיה להם, אז שם הם מוסיפים מכתב יד של המעריל, של אחיו של האדמו"ר הזקן, שהוא כותב שהדינים של הלא לאכול הזה שווים לסימן ריש למדי, ריש למדי זה תפילת ערבית, ושם מפורש בשולחן ערוך, גם את האדמו"ר הזקן שם אין לנו, אבל שם מפורש שהכוונה זה סעודה או מזונות יותר מכביצה. ולכן כפי שאמרנו, אם אפשר להסתדר בריבונו נפש שלנו והיום בלי עין הרע בדור השפע שלנו, יש כאלה שכל השבוע אוכלים רק בורא נפושס, וברוך השם, הם לא מרזים בינתיים. אפשר לאכול, כפי שאני אמרתי לכם פעם את האמרה ביידיש, שאם היא זכרונה לך, הייתה אומרת, מאז והביק ומבנג' והפליג, אוכלים כמו פר ומבחרים כמו זבוב. זה הפירוש המילולי, כלומר אוכלים סעודה, בסוף עושים בורא נפושס כזה קטן, וסוגרים מהגרם. ללמוד, כתוב שלפני בחצי שעה הזאת עשו להתיישם ללמוד, אז בחצי שעה הזאת כתוב בפורש שלא צריך להחמיר בנוגע ללמוד, אלא כאשר מגיע באמת הזמן מהשקיעה, אז באמת כבר עשו להתיישם ללמוד. ואם בכל זאת אנחנו צריכים ללמוד, כיוון ש... ומחכות, האישה עדיין לא חזרה מאיפשהו, ויש סיבות שונות משונות שעדיין לא יכולים להדליק את הנר חנוכה, אז אפשר ללמוד משהו שהוא לא עיוני. הדוגמה שכתוב בפוסקים זה הלכות חנוכה. אני התלבטתי, אתה אומר לימוד לא עיוני, אז תשאיר פתוח, למה הלכות חנוכה? ללמוד לא עיוני, מה שאני למד, הלכות נטילת ידיים באופן לא עיוני. כן, אז זה בדיוק, בואי שתופס את הנקודה. וכשמפרט כגון הלכות חנוכה, אז אמרתי לעצמי, אז אולי באמת כמו שמישהו אומר שהלכות חנוכה מדבר איתך על חנוכה, אז אתה זוכר שעכשיו זה לא יום רגיל, זה חנוכה, צריך להדליק נרות. אבל זה לא משמעות, זה כאילו אני חושב שאפשר ללמוח, צריך לבטל את הזמן, בטח שעשו, זה דור, זה איסור דאורייתא, פה יש הגבלות וגדרים, אז כמה אפשר לבוא את חנוכה, כמה דקות, חצי שעה, אבל אם צריך לחכות משך זמן, אז אפשר לראות איזושהי שיחה, אולי לא את השיחות רש"י העמוקות של הרב, אפשר להסתפק בליקוטי סיחס בארבעת החלקים הראשונים, שם יש מספיק עבודה בלי... עכשיו, האם מועיל שומר? אנחנו מכירים מושג כזה שקוראים לזה משתלת השומר. מישהו שיזכיר לנו שצריך להתפלל, עדיין להתפללנו. או הוא יזכיר לנו, צריך לבדוק חמד, שיזכיר לנו, להדליק נר חנוכה. מה אתה פוחד? שאני אשקע בעניינים הללו וישכח להדליק נר חנוכה, אני שם שומר. אז אדמו"ר הזקן, שוב, אנחנו נזקקים בכל הנושאים הללו ללכות בדיקת חמץ, שזה המקום היחיד שיש לנו באדמו"ר הזקן את ההלכות הללו. שם הוא אומר ששומר מועיל רק מועיל לדבר מצווה, ללימוד. כשאתה רוצה להתיישב ללמוד ואתה לא רוצה לבטל הזמן, ללמוד תורה זה מצווה, ומצווה שאני מסתדר עם שומר, וכשלא מדובר בדבר המצווה אז לכאורה לא. אבל וככה הייתי אומר כל השנים בשיעורים, כשהייתי עושה שיעורים גם פה גם בלכות פסח, תמיד הייתי אומר ששומר מועיל רק לדבר המצווה, כי ככה משמעות בקונטי סחן שם. אבל הקדוש ברוך הוא סיכני שאחד הבנים שלי הוא תמיד חוכם, זה שחיבר את הספר על סידור קידושים שהציבור אולי מכיר יותר, יש לו ספר בשם אגור בו הלכה, כל מיני שאלות ותשובות שהוא נשאל, כיוון שהוא היום גם הרב הפוסק של השלוחים ברחבי תבל, אז יש השלוחים שמעבד את השאלות הללו, יוצאים עם מפצועים כל מיני דברים וזה. הכל פנים, אז הוא כתב, שכותב שם, הוא מוכיח, הוא מביא אדמו"ר הזקן מלכות שבת, כתוב שם לפלות את הכינים מהבגד בשבת. אז כתוב שיש בעיה שם, שאתה יכול להיקשר שם בחילולי שבת, אדמו"ר הזקן כותב שם ששומר מועיל, איזה מצווה יש בלפלות קינים. אז משם הוא יוצא, זה נקודת המוצא, והוא לומד פירוש שלם באדמו"ר הזקן בקונטסחן הזה, שזה לא הזמן במקום פה בשיעור, מי שרוצה יכול לרכוש את הספר ולראות שם. אז אחת התשובות שלו שם, הוא מתעסק בזה, והוא לומד פשט בקונטסחן הזה, אדמו"ר הזקן הביא שם גם כדי שהוא תז, שדעת אדמו"ר הזקן להכריע לא כמו הבוגרבון, כמו התז בעניין הזה. על כל פנים, השורה התחתונה, אם נורא חשוב עכשיו דווקא שאי אפשר עכשיו, חייבים עכשיו להתעסק במשהו, אז שיהיה השומר, השומר יכול כן להועיל גם לדבר הרשות. עכשיו אדם התחיל לאכול חצי שעה לפני החצי שעה הזאת, אומרים לנו שבחצי שעה לפני הדלקת נר חנוכה, חצי שעה לפני הדלקת נר חנוכה אסור להתיישב לאכול סעודה וכל הדברים הללו. עכשיו מה הדין? אדם התחיל לפני החצי שעה, מגיע מהעבודה היום בארץ אצלנו, אנחנו בחורף, ובארבע וחצי כבר, אני יודע כבר קיצר, ממש הוא מגיע מהעבודה רעב וצמא ורוצה להתיישב לאכול, הוא יודע שבתוך חצי שעה אסור, יש עוד כמה דקות לפני החצי שעה, אני תלה את ידיים, אבוא יצא, אני באמצע הסעודה. מגיעה חצי שעה, תשובה ככה, אם אדם יציל לפני חצי שעה מותחה לו להמשיך עד לשקיע, עד הזמן להדלקה, כלומר עד השקיע. כשמגיע הזמן להדלקה אומר שולחן ערוך, תקום תדליק את הנר חנוכה ותחזור לסעודה. זה שאנחנו יושבים חצי שעה ליד הנרות זה נורא חשוב, אבל לא מדברים על הלכה. הלכה אומרת אסור לך להתיישב לאכול בתוך החצי שעה. התיישבת אבל לפני החצי שעה ומגיע החצי שעה, אבל כבר שהתחלת ביתר, אם התחילו אינו מפסיקים, כן? זה מראה בשבס גם כן. עד מתי? עד שמגיע הזמן עצמו. החצי שעה שזה מן הגבלה שהרחק, איך אומרים לנזיר, שאל תתקרב לכרם, זה הרחקה לפני בתוך זה התחלת בזמן המותר, זה שאתה בתוך הזמן שהיית אמור להתאפק, בסדר, תמשיך. אבל כשמגיע ממש הזמן שהמצווה כבר חלה עליך, פה אתה לא יכול להמשיך, אלא מה אתה אומר, אבל אני עדיין רעב, בסדר, תקום, תעשה לה, תקנה רנוכה, ותדליק את הנרות, ותחזור לאכול, אף אחד לא חס וחלילה לעצור אותך רגע לפני שמילאת את... אבל... כן, שאלה שאני שאלה, מה בנוגע לנשים? נשים הרי חייבות בנר חנוכה. גברה מפורשת, כולם יודעים, כפי שאף הם היו באותו הנס, נכון? עם שני הפירושים שבדבר, פירוש אחד שהנס הרי הציל את עם ישראל מגזרות מסוימות, הם גם כאילו כלולות בגזרות, וכשנעשה הנס, אז הוא נעשה נס לא רק לגברים, נעשה גם לנשים. הם היו באותו הנס, הנס נעשה לכן, כמו להם, בדיוק אותו דבר. אז כמו שהם חייבים בכל המצוות שנובעות מהנס, במקרה שלנו זה נרות חנוכה, אז גם אתם אנשים. הפירוש השני, שהם היו חלק ממחוללות הנס, כידוע שבפורים זאת הסתר המלכה, כן, אבל בחנוכה הזאת יהודית, עם הסיפור הידוע איך ש... היא גרמה לכך לרגע של תבוסה אצל היוונים, ושם התחילה הנפילה שלהם וההצלחה של עם ישראל. על כל פנים, כיוון שנשים גם חייבות בהדלקת נר חנוכה, אז נכון שבפועל הן לא מדליקות אם יוצאות ידי חובה מהבעל או מהאבא, אבל מגיע הזמן להדלקה. החצי שעה לפני כל הגבלות שאמרנו, את מחויבת בהדלקת נר חנוכה, אז כל המגבלות האלה חלות גם עלייך. צד שני, מה השאלה? למה צריך כל המגבלות? שמה נשכח ולא נדליק. מי שצריך לזכור ולא להדליק, הוא מגביל את עצמו. האבא או הבעל אכן מגביל את עצמו כדי שהוא לא ישכח. וכשהוא לא ישכח, אז הוא ייקח אותנו איתו. אז זה מאוד מעניין. הגאון רב שלום זלמן אוירבך, יש ספר שלמי מועד, מי שרוצה לבדוק שם בפנים לראות את כל ההסבר, בעמוד רי שרף הוא כותב שלמרות שהם לא מדליקות בעצמם, אבל כיוון שחייבות בנר חנוכה, לכן גם כשיוצאות ידי חובה בהדלקת הגבר, מסורות בכל העניינים הללו. ובשעת הצורך הגדול ייתכן להקל, כמו שבפועל בעלה מדליק ולא היא. עכשיו, אני הוספתי בזה, יש ספר בשם נחלת צבי, ביורדה, בשולחן ערוכים, הדפוס וינה, יש למטה, אחד המפרשים זה נחלת צבי. אז הוא שם, בסימר, יש שם הרבה סיפה בנוגע לבעל ברית. בעל ברית גם כן אסור לו לאכול, אם הוא חייב מצווה מן התורה, כל אדם שרובצת עליו חיוב מצווה מן התורה, כמו תקיעת שופר, וכיוצא בזה, אסור לו לאכול, סעודה לי, אסור לו לאכול לפני שהוא מקיים את המצווה, כן? לקראת תלולה ואומר שם וכולי. אז הוא כותב ככה, מי הוא? אבל, מי זה? אבל כל זה כשהאב הוא מועל עצמו, הוא בעצמו המועל, אבל אם אינו מועל בעצמו ואבל כיבד מועל ועשהו שליח, נראה דמותר לאכול ולעשות כל המלאכות. אז גם פה לאישה יש את השליח שלה, לבנות יש את השליח. מי השליח? אבא, אבא. אז ככה יוצא לפי הנחלת צבי הזה, גם כי הוא מוצא שמותר. יש הרבה ספרות ליתר. אז כמובן שהכי טוב, כפי שאמרנו מקודם, שדברים שברכתם האחרונה בורא נפשות בכלל נמצאת בצד הנמוך של הסקאלה של האיסורים. אז אם האישה מרגישה או הבנות מרגישות שהן רעבות או משהו, שתשתדל לה להסתדר בבור נפושס, ללכת לישון לפני הדלוקה. אז באמת כבר יותר חמור, צריך לחפש איזשהו שומר, שהאבא יהיה השומר, כן, לא יודע, האבא יושב לי רבי גם טלפון קטן בכיס, אפשר להודיע לו, אתה עדיין לא חזרת בעובדה, אני נורא עייפה, אני רוצה ללכת לישון קצת, כשאתה מגיע הביתה תשכח להעיר אותי לדקת נר חנוכה. אז נוסיף את היתר השומר גם כן, ולחפש, להקל את זה, כפי שאנחנו רואים פה, נחלקו בזה פוסקים גדולים. אז אחרי שהלמוד שנטייה, כפי שמעתי, יותר להקל, אבל כל זה מדובר כשלא היא המדליקה, אבל כשנלמד בהמשך שאישה שבאמת חייבת להדליק שבעלה לא בבית, או לא עדיין אישה שאין לה בעל וכיוצא בזה, או בנות כשהן חייבות בהדלקה וכיוצא בזה, כפי שהתבר כל זה בהמשך, אז כמובן שחלה עליה כל הדינים כרגיל, זה שאישה לא מקל עליה כמה שגם הם היו באותם, יש כפי שאמרנו מקודם. עכשיו אנחנו כבר הגענו להדלקה, לפני ההדלקה צריך לאסוף את בני הבית סמוך למדליק, למרות שהם יוצאים בידי חובה גם אם האישה נמצאת במטבח ומתגנת את הלביבות והבנות עושות טרבטיות לחיות הקטנות שלהם, הם גם יוצאות ידי חובה, כי הדלקת ראש המשפחה בביתו לכל מי שנמצא מבני הבית שסמוכים על שולחן היוצאים ידי חובה, אבל צריך להיות את העניין של פרסום מניסה, בפרט אצלנו שאנחנו רוב מניין עם ישראל שמדליקים בתוך הבית, כן? אז כמובן שהפרסום מניסה זה לבני הבית, אנחנו נראה בהמשך עוד כמה השלכות הלכתיות מאוד רציניות שזה גורם, אז הפרסום מניסה אז חשוב שבמידה ויש בני בית שהם כל אלה שאמורים לצאת לחובת הדלקה בהדלקת בעל הבית אכן יהיו שם לידו. זה לא אומר שצריך לחכות לכל ילדה שעדיין לא חזרה מהחברה או שלא חזרה מהקניות כשמגיע הזמן, כי כפי שאמרנו מן הדין הן יוצאות ידי חובה, למרות שזה לא כל כך פשוט. שוב, אנחנו לא רוצים להכניס את כל הפרטים ביד הסעיפים הראשונים הללו, כי זה לא הנושא. פה הנושא זה שלפני ההדלקה צריך לאסוף את בני הבית סמוך למדליק, למרות שיוצאים ידי חובה גם בלי זה, כדי לפרסם את הנס ושישמעו את הברכות ויאנו אמן ויראו את ההדלקה. וגם כן צריך להגיד להם לפני כן, לא להפסיק בדיבור עד שהמדליק יסיים את הדלקת כל הנרות. לא רק אחרי שמדליק בלילה החמישי נרך בנר הראשון, רק אמר לעד את הנר הראשון, כבר חייבים לומר משהו נורא חשוב, שאם לא יגיד אותו ברגע הזה כל סדר השטר שלו זה סכנה. צריך לדעת שלא מדברים עד שמסיימים את הדלקת כל הנרות השייכות לאותו הלילה. בדיעבד לא צריך לחזור ולהדליק, אבל זה הסדר של הכתחילה, הסדר לכתחילה שכל בני הבית שיוצאים ידי חובת הדלקה באמצעות המדליק מסתדרים סביב בקרוב למקום ושותקות עונות אמן ומחכים עד שמסיימים את הדלקת כל הנרות. צריך חשוב מאוד לדעת, אין שום אפשרות להדליק נרות חנוכה לפני פלאג המנחה. פלאג המנחה אנחנו יודעים שזה שעה ורבע זמנית לפני השקיעה, נכון? אז אצלנו בחוף שלנו שהיום הוא כל כך קצר.
אבל איך אתה מודד? נעלות השחר עד הצאת
הכוכבים? נעלות השחר
עוד מהזריחה בשקיעה.
זה תלוי לזמן קריש ודברים אחרים, אבל יש בלוח כתוב זמן. אז בוא נגיד שעכשיו אנחנו לא בשיעור איך מודדים את פלאג המנחה, אבל אנחנו מסתכלים בלוח כתוב שפלאג המנחה זה 40 דקות, כן? זה לא כמו שחשבנו 45 דקות, לא סליחה, זה לא שעה ורבע, רק זה הקיים זה 40-45 דקות. אז צריך מאוד להיזהר, זה בפרט ביום שישי. יום שישי אנחנו מדליקים מוקדם, כן? אז הגורם שלו בזמן לא ירבח שהוא ירושלמי, והמנהגי ירושלים זה נשאר לסיזון, זה נמצא בראש הפירמידה, אז 40 דקות לפני השקיעה להדליק כמו מנהגי ירושלים זה משהו מאוד מאוד חשוב ויסודי, אבל הוא כותב שבשבת הזאת לא להתנהג כמנהגי ירושלים אלא 25 דקות לפני השקיעה להדליק את נרות חנוכה ולהדליק אחר כך נרות שבת לפי הזמן של כל ארץ ישראל, כלומר ב-20 דקות. למה? הוא לא כותב למה, אבל אני חושב, אני כמעט בטוח שזאת הסיבה. אלה שמקפידים להדליק נרות שבת 40 דקות לפני השקיעה. עכשיו רוצים שכולם עוד יושמו את החנוכיה וישירו מה עושו וכולו וכולו. אז מדליקים עוד 10 דקות לפני זה, ולא קולטים שבעצם שהם ישמעו גם באוכל לבטולה וגם לא הדלקתם נרות חנוכה היום, כי הדלקתם לפני פלאג המנחה. אז לכן צריך מאוד להיזהר לדעת שגם אם מסיבה כלשהי אנחנו מדליקים מוקדם יותר או שיוצאים לחתונה או שידבר בהמשך מצבים מסוימים, עכשיו בבית הכנסת זה גם אותו הדין, הקף החיים כותב את זה גם בבית הכנסת, הוא אומר ככה בשים את הרפשיים בייסים קוטן זין, אם הדליק מפלג המנחה האחרון ואילך, כנראה שיש כל מיני מצבי פלג ואיזה מנחס ואיזה פלגים, יצא בדיעבד, וכן השעץ המדהים בית הכנסת כיוון די אי אפשר כדיעבד דומי. זה מצב של דיעבד, עד כדי כך שיש פוסקים של סבורים שמישהו הדליק לפני השקיעה, גם במצב שעת הדחק הוא לא יכול לברך על ההדלקה. אז נכון, אנחנו פוסקים שכן מברכים במקרים כאלה גם כן, אבל צריך לדעת שזה מצב של דיעבד, כיוון שרבים מהפוסקים סבורים שאי אפשר, זה משנה גמרא מפורשת, בברייתא מפורשת, מצוותה מי שתשקע חמה. כתוב במפורש, שקע חמה, איך אתה מדליק לפני? אתה אומר, פלג המנחה זה כבר כאילו, אבל זה לא מי שתשקע חמה, ולכן רבים הפוסקים שסבורים שאין הדלקה לפני השקיעה בכלל. אז משתמש בסגנון, אומר הכף החיים, כיוון שבדיעבד אם הדליקו מפלג המנחה האחרון ואילך יצא בדיעבד, ולכן השץ המדליק בית הכנסת מדליק אז, כיוון אי אפשר כדיעבד דומי. הדלקה בית הכנסת, כן, אז מלשום כף החיים כבר ראינו זה. עכשיו כשאדם מדליק נר בבית הכנסת ו... או, שאלה ראשונה, צריך שמש? למה עושים שמש? כדי שמישהו יצא לענות באור הנרות, כן? כדי לא לענות באור הנר. אבל עכשיו זה יום, מי צריך את הנר? יש שרק בתיארה, מה עם הענה? זה באיזה יום? זה אחרי פלג המיכה, אבל זה ביום. אז בשביל יש מערה בהוראה שלמרות שזה ביום לעשות גם כשמש, ייתכן שזה בגלל מה שדיברנו כבר פעם שהקו היושר כפי שמענו מגורי האריזה קוראים לו, הוא כותב שהשמש יש בו קדושה גדולה מאוד, כן, שרפים עומדים ממעלו, הוא מביא את הפסוק שרפים עומדים ממעלו, ולכן אני תמיד אומר גם כן ששלוחים שחייבים לכבד מישהו שהוא לא, אז הם משתדלים לעשות את זה עם השמש. הייתי פעם באיזשהו מקום מאוד מרכזי, אחד הערים הגדולות, הרי הבירה באחד ממדינות ארצות הברית, והשליח היה צריך הרבה הרבה טובות מראשת העירייה, את האישה שהייתה ראש עירייה שם, וצריך רישיונות לבנות בית חב"ד ומקווה וכל מיני דברים, הוא מאוד מאוד היה צריך את העזרה שלה, אז הוא כיבד אותה, צריך לשים הדלקה מרכזית בסופרמרקט המחוזי, ובגיל שם יש מאות אלפי איש, לא יש פרסום מניס, אבל צריך לתת לה איזשהו כבוד, אז הוא כיבד אותה, היא לא יהודייה, אז הוא כיבד אותה בשמש, מה יכול לעשות עם אישה שהוא לא יהודייה? אז ידעה שמש. אז היום כבר שלוחים, אחרי ש... אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אז התפרסם גם כן, אולי התפרסם עוד בקורות, אז הם מוטלים לו כאילו להדליק את הנר, מכבדים אותו, הנר עדיין לא שמש בכלל, הוא נר שמעסיקים אותו ביד, ואומרים שאת מרפוטי, מכבדים אותו, להדליק את הנר, שממנו אנחנו נדליק את כל שאר הנרות. זה אפילו לא השמש, זה הנר שאיתו מדליקים גם את השמש, מדליקים את כולם. אז כן, עלו על...
איך אפשר לא לברך על החנוכיה
הזאת? לא, לא, מחרקים זה... אז חלילה, אנחנו עושים פרסומי ניס, עוד נגיע לנרות של המפצועים, אנחנו נגיע עוד מעט. לא שכך לברך, זה שאתה לוקח את השמש, שעליו נמאס אפילו ממעל, שיש בו קדושה יתרה, ואתה נותן לגוי להדליק את זה, זה משהו לא כל כך מתחבר ומסתדר. אז בואו נתקדם עוד קצת בהלכות הללו, אמרנו שהנר שמדליק בית הכנסת, אז למרות שלא צריך השמש בגלל העניין המקורי שהשמש נודעת שלא יבוא להיכשל בליהנות מאור הנרות, אבל הרבי כותב כן להדליק שמש, לא מנמק, זה מכתב קצר או רק קצרה, אבל אני חושב שבפש זה בגלל העניין שיש בשמש. שמש מדליק בית הכנסת, הוא אחר צריך גם בבית השמש, הגבאי, לא יודע מי, שמדליק את הנרות בחנוכה אחרי תפילת מנחה, לפני עולנו, כן, מדליקים את הנרות, הוא אחר כך מגיע הביתה אצלו, צריך להדליק גם למשפחה, אבל הוא כבר בירך את כל הברכות, אף על פי כן, הוא בבית, הוא לא יוצא לחובה בהדלקה של בית הכנסת. אבל זה לא הבית שלו, זה, אתה לא יוצא, אף אחד לא יוצא לחובה בהדלקה הזאת, זה רק פרסום מניסה. אבל צריך לשים לב, ביום הראשון, ברכים שחיינו. שהחיינו, זה לא, מברכים בשעת ההדלקה, ומברכים שהגענו לזמן הזה, כן? אז על זה כותבים הפוסקים, שאם אתה הוא ברך שחיינו בבית הכנסת, אז הוא לא חוזר לברך את זה בבית. אלא אם כן הוא צריך להוציא גם בני בית, אז הוא כמובן יכול, אז הוא יכול לברך עוד פעם שחיינו, כי הוא בעצם ברך את הברכות לא רק בשביל עצמו, בשביל להוציא את בני הבית. אבל כותבים הפוסקים שאם הוא רוצה, הוא כבר ברך שחיינו, הוא יכול גם לכבד את מישהו מבני הבית, אם יש בן גדול, אפילו האמא, זה לא משנה, חייבת הרי בהדלקה. יכול להגיד, כולם להקשיב היטב, נו, איך שחיינו, כולם יוצאים ידי חובה. הוא כבר ברך שחיינו. הוא לא חייב, הוא יכול לברך עוד הפעם שחיינו, אבל הפוסקים מוסיפים שאם הוא רוצה, יכול לתת את הכיבוד הזה לאחד מבני הבית הבוגרים, שכבר אחרי גיל בר ובת מצווה, שהם יוצאים ידי חובה את שאר בני הבית, והם יענו אמן. אבל אם זה להפך, אדם שכבר ידליק אצלו בבית, משום מה, ומגיע לבית הכנסת, מליק שם עוד הפעם, שפרסום הניסה, יש בית הכנסת שמגיעים רק למאירי, במינכן כולם נמצאים עדיין בעבודה, מתאספים כולם בתנסת רק למאירי, אז מדליקים במאירי את הנרות, כן? כמו שמוצא שבת אנחנו עושים בית הכנסת, מדליקים בנו מוצא שבת אחרי מאירי, כן? זה לא, אצל הרב בבאראליס, כן? כשהרב היה מגיע מהאוהל בלילה, אז הם מדליקים אחרי מאירי, זה לא סוף עולם. אז הוא הדליק בבית הכנסת באחר מעריף, וברך שחיינו. עכשיו יש חלק מצב הפוך. הוא כבר הגיע מהבית, ובבית הדליק נרות, וברך שחיינו, והוציא את כל המשפחה. עכשיו הגיע לבית הכנסת, הוא השמש, הוא אמור להדליק. אז הוא מברך עוד הפעם. פה הוא בטח יכול לברך שחיינו, בלי בעיות. כי עכשיו הוא ברך שחיינו בשביל כל הציבור, בשביל העניין של הפרסום בניסה. אם הוא מדליק בבית הכנסת ואחר כך מגיע הביתה, אז ברכת שחיינו. אבל אם אתה ברכת בשביל עצמך, המשפחה, ועכשיו אתה מברך בשביל תושבי בית הכנסת, אז זה בבית שאפשר לברך. בואו נראות מה יש לנו. עכשיו, זמן ההדלקה. זמן ההדלקה, יש פה כמה שיטות ודעות, כפי שמענו, מה שכתוב בגמרא, אז מה זה? השקיעה. כפי שנהגו בכל מיני קהילות, יותר בדרך כלל קהילות הליטאיות, ושדווקא מקפידים להדליק בנקודת השקיעה, ומקבצים את כל בני הבית ומדליקים בשקיעה דווקא. בחסידי, מה שקוראים אצלנו חסיד הפועלים, חסידים ללא חסיד החב"ד, מקובל שמדליקים אחרי מאירים דווקא. פעלים מים, אחרי מים מדליקים, יש כאלה שאחרי מים עוד הולכים למקווה, כן? מכירים את זה, המקוות בקהילות החסידיות פתוחות, ולהיות לטבול, כן? אבל אצלנו בחב"ד הם ינהגו שמדליקים בערך 10 דקות אחרי השקיעה, במנחה למים, בערך 10 דקות אחרי השקיעה, ושמים שמש ידלק 50 דקות. מישהו שאני אתראה במה העניין של 50 דקות. זה במסביר. מכיוון שכאמור, יש כאלה שום שזמן הדלקה כיום אחרי תפילת ערבית, כיוון שכיום לא מדליקים לבני רשות הרבים, רק לבית, אז תתפלל קודם הערב. אז לכן אנחנו מדליקים באופן שידלוק גם חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, לא רק חצי שעה שמהזמן שהדלקנו, חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, ולכן שמים של 50 דקות, אז אנחנו כבר הגענו להרוויה הזאת, גם הדלקנו, כפי שאומרים, אחרי השקיעה, במריח על המעריב, וגם הדלקנו באופן שזה דלק 50 דקות, ב-50 דקות זה כבר דלק גם את החצי שעה אחרי צאת הכוכבים, זה הרסבר שהרבי כותב לו. בערב שבת, כפי שמענו, מדליקים לחנוכה לפני נרות שבת, כן, כיוון שאחרי נרות שבת, אם האישה כבר הדליקה נרות שבת, ויוצאתי בחובה בהדלקה שלי, אסור לה להדליק, עכשיו זה משהו שלא כל כך מסתדר. אז לכן הסדר הוא ראשית כל הדלקת נר חנוכה ורחקה הדלקת נרות, כפי שאמרנו גם תורה שם שלום זה אמן אורבך זכר צדיק לברכה, וכך הוא נהג בעצמו למעשה, שגם כן היה מקדים היה מאחרים את ההדלקת נרות שבת, הוא אומר בשבת תדליקו נר חנוכה 25 דקות לפני השקיעה, ולאחר מכן נרות שבת. וכמובן לא לשכוח, צריך לשים שמש שידלק חצי שעה לתוך הלילה. לא מספיק שידלק מעכשיו, אתה מדליק את זה 25 דקות או חצי שעה לפני השקיעה, אם תשים שמש ידלק רק כמו כרגיל ל-50 דקות, אז יגמור לך את ההדלקה לפני שזה רק חצי שעה לתוך הלילה. וצריך להניח שמש יתלוך חצי שעה לתוך הלילה, לא לשכוח. ונוסף לכך צריך לוודא לא להיקשר ביסורי מוקסה. אנחנו גם מדברים על הדלקה נרות של ערב שבת, צריך לשים לב שאחרי, אם אדם רוצה שאחרי שהנרות יכבו להזיז את הכיסא שהוא הדליק עליו את החנוכיה, יש בעיה של בוסיס, נכון? כולנו יודעים שאם על השולחן הדליקו נרות ולא שמנו לפני השקיעה שיהיה גם כן חלות על השולחן, כלומר לחם שוכלים ממנו בשבת, אחרי כן כל השבת השולחן מקבל את דין השלבת, כלומר הופך למוקצה מחמס גוף שאסור להזיז אותו. אבל אתה בכל זאת הכיסא הזה עם החנוכיה לא כל כך מוצחן מנך שנמצא שם במעבר, ואתה תרצה אחר כך להזיז אותה, אתה צריך לגרום לכך שהחנוכיה לא תהפוך את הכיסא לבוסיס. ולכן צריך לשים ערב שבת על הכיסא ספר חשוב, כדי שזה יהפוך את ה... למה ספר חשוב? למה ספר דווקא ולמה חשוב? אז צריך להיות דבר שהוא חשוב יותר מהנרות. כלומר, כיוון שמדובר בנרות שזה מצווה, אז צריך משהו חפץ של מצווה. לכן אדמו"ר הזקן כותב שכשהוא מדבר בשבת, הוא לא מדבר על חנוכה, שכשרוצים להפוך את השולחן שלא יהיה בוסיס לשלבת של הנרות, צריך לחם שאוכלים ממנו בסעודת שבת. ואכפת לך איזה לחם זה? כי אם זה לחם סתם, אז אומנם מבחינת השווי הגשמי תמיד חתיכת לחם יותר שווה מה שלבת. מה זה שלבת? זה גז דולק, זה לא משהו. אבל מבחינת החשיבות הסגולית שלו, שזה מצוות הדלקת נר שבת, אז אתה צריך משהו שגם תהיה, אז לכן צריך שיהיה לחם שאוכלים ממנו באותו שבת. אז מבחינת הסגוליות זה מצווה וזה מצווה. עכשיו עוברים לשווי הגשמי, אז כמובן שער לחם יותר חשוב. אז לכן גם פה, כשאתה רוצה לעשות שהחנוכיה, הנרות חנוכה לא יהפכו את הכיסא לבסיס, צריך שיהיה משהו חפץ של מצווה. חפץ של מצווה חשוב. אז אם אתה תשים איזשהו ספר שאתה רק בערב פסח פותח אותו בשביל לעשות, איזשהו ספר טוב, זה איזשהו טניה, שים על השולחן, שים על דלקותי סיכס, איזה גרוסקוידש, משהו שיאפור באמת את הספר, את ה... אבל לשים לחם על הכיסא, זה נראה לי שלא עובד, כיוון שכתוב רק רגע, צריך שיהיה מקום ששייך אליו. אדמו"ר הזקן אומר שאם אדם יש לו ארנק, בארנק יש כסף, עכשיו הוא רוצה שהוא לא יהפוך לו בסיס לכסף, אז אם ישים אותו בתוכו תכשיט את טבעת זהב, זה לא יעזור. מדוע? טבעת זהב יותר שווה, יש שם כמה שקלים, וטבעת שעולה 2,000 דולר, כיוון שזה לא המקום שלו. בסיס פירושו הוא משרת את, ארנק משרת כספים, ארנק לא משרת טבעות. על דרך זה כותב הפרימי גודים לגבי מגש. יש לך מגש עליו הדלקת הנרות, הנרות קבעו, אתה רוצה שאחרי שנרות קבעו לקחת את המגש הזה, להרים אותו מהשולחן, לקחת אותו למטבח. אז תלוי, אם זה מגש אוכל אז תשים לתוכו חלה, אז בסדר, המגש הפך עכשיו בסיס לחלה, כי הוא מועיד גם לאוכל. אבל אם תיקח את המגש הכסף שקיבלת לחתונה, או שקנית ב-50 שנות נישואין, וזה מגש מיד לנרות, אומר הפרימי גודים, תשים עליו לחם, לא עשית כלום. המגש הזה לא משרת לחם, המגש הזה משרת נרות, לא לחם. הדבר זה הכיסא. לשים על הכיסא כל מיני דברים, ספרים, כל מיני דברים שם על הכיסא, בדיוק כמו שם בחנוכיה, אבל לחם, זה לא מקום של אוכל, ככה נראה לי, ההרגשה שלי אומרת שזה לא כל כך המקום. אבל ככה ראינו אצל הרבי, בנוגע לספר, אני פעם גם על הספר, היה לי קצת בעיות עם הספר, אבל אחרי ראיתי שאצל הרבי זה כך. סיפרתי לכם פעם שאצל הרבי, כשהרבי גר בחדר בשנים האחרונות, והיה מדליק נרות על הכניסה של מה שקוראים אצל חסידים גן עדן העליון, הפתח של חדר היחידות, אז הדלת הייתה פתוחה, כשהרבי ירד למטה לבית הכנסת לקבל השבס, הדלת הייתה פתוחה, עם הדלת החיצונית גם נפתחה, הרגע יכולת לראות ששם הדלת פתוחה והחנוכיה של הרבי נמצאת שם, ועל הכיסא יש ספר. ואחרי כן בלילה, אם הסתכלת, ראית שהדלת סגורה, הכיסא זז איכשהו. אז זהו, אחרי שהנרות קבעו, אז מזיזים את הכיסא. כשהנרות דומקים אסור להזיז, שישמן אסור להזיז את דק של דלק.
גם החנוכיה מכסף ומיקרה היא בטלה לשלבת?
מה? חנוכיה. כולם בטלים לשלבת. מי שמשרת את מישהו, אפילו אתה... הגרף פוטוצקי בכבודו בעצמו, ברגע שאתה משרת מישהו, אז אתה משרת אותו. עכשיו החנוכיה אמנם מכסף, אבל היא משרתת את השלבת, מה לעשות? כן, אז בואו נתקדם עוד קצת. ראיתי כתוב שאצל אחד מהדבורי צאנס, נדמה לי אצל השינה ורוב, סיפר מישהו מהצדיקים, שהיו הנשים שמות את כל את התחתיתים שלהם על הכיסא הזה. מאוד מעניין. בערב שבת, כדי שלהם בוסיס, לסבות את השרשרות, את הצמידים. טוב, נחזור לענייננו, נתקדם קצת, אנחנו עדיין עומדים בעמודים הראשונים. אז, עכשיו נחזור לימי החול, אם נדחתה הדלקת הנרות עד הלילה. קורה? קורה שאנחנו אמרנו כך מדליקים בדרך כלל, משתדלים להדליק בין השקיעה לצאת הכוכבים. אבל קורה שזה יתאחר עד הלילה. אם בגלל שיצאנו למבצועים וחזרנו רק בלילה, אם בגלל סיבות אחרות, תפילת ערבית קודמת להדלקת נרות. צריך קודם להתפלל תפילת ערבית ורק אחר כך להדליק את הנרות. הרב כותב למישהו שמספר שאצלהם המנהג שמדליקים, הם מדליקים בלילה אחרי צאת הכוכבים, ואחרי הדלקת נר חנוכה הולכים להתפלל תפילת ערבית. אז הרב כותב לו, לכאורה צריך עיון, צריך עיון פשוט, זה קשה, כן, אתם מכירים את זה, צריך עיון הקדמת ההדלקה לפני התפילה לאחרי שמכבר הגיע הזמנה. צריך עיון ההנהגה הזאת שאתה מדליקים לפני התפילה, שמכבר הגיע הזמנה של התפילה. וככה היינו צלחת בגנקי, אז בני כפי שאמרתי קודם, שהיה רע לי, או שהיה בחזר מהאוהל מאוחר, והתפללו מנחה וערבס מחובום, כפי שכולכם מכירים, ואז היו בעצם מתפללים מיירי, ורק אחר כך מדליקים את הנר חנוכה. אגב, שמוזר מלאובך בחדש חידוש מעניין, שאגב נמצא שם בספר שלמי מועד, זה הפסקי ההלכה שלו בענייני המועדים, עמוד רשותת, מי שרוצה לראות זה במקור, שאם יש לו מניין קבוע לערבית, מותר להדליק לפני התפילה. שם הוא מסביר את הטעם, אני אפילו כבר לא זכר בעל פה את הטעם. מדוע, אם יש לו מניין קבוע, מה זה משנה? כי הרי לכאורה, יש הערבית, זה עניין של תודיו ושאין תודיו. זה לא רק עניין של שם התשכח או משהו, יש מניין קבוע, לא מניין קבוע. אבל אולי בגלל החשיבות של התפילה בציבור, אם זה המניין שיש לך, אין לך מניין אחר, אז אתה רוצה להספיק את כל המצוות.
עכשיו זה לא זמן
להביא. עדיין לא זמן להביא את הצרה בגלל שהמניין לא מתפלל עכשיו. כלומר, המניין יוצר את אולי, אני לא זוכר, פשוט לא זוכר. לכן, הסתכלו אתם בעצמכם. יש לי בבית את הספר, אבל לא הסתכלתי עכשיו כשהכנתי את השיעור עוד הפעם. שלמי מועד עמוד רשות. זאת אומרת, אם יש מניין קבוע, אז מותר להדליק לפני התפילה. למה שמגיע בלילה מאוחר? מהבית כבר ישנים. אנחנו מדליקים נרות בבית, איך זה? מה עם פרסום מניסה? גמרא, משנה, הכל מפורש, צריך פרסום מניסה. ולכן צריך להדליק לכם בזמן חזר, צריך להדליק על פתח ביתו מבחוץ. אם לבית שלך יש עוד חצר, אתה צריך לצאת עד לפתח החצר, כדי שצריך פרסום מניסה. עכשיו אתה מגיע הבית המרוחה, המשפחה כבר יושנת עמוקות, ואתה מדליק נרות וזכאי ומלכה בלכודאי, אתה רק כדי שבורך פה נמצאים. אז כתוב שלא לברך עד שהוא מאיר אותם, כדי שיהיה פרסום מניסה עבור, אבל הוא לא חייב להעיר את כל בני הבית, אבל צריך כמה מהם להעיר.
האישה מספיק?
הגאון רב שלמה זלמן לאור בו כותב במנחת שלמה, חלק ב', סימן נ"ח, סוף מ"ג, שאם אשתו בבית, הוא אומר, עדיף שיגיד לה להדליק בזמן ותוציא אותו ידי חובה בהדלקה, מאשר שידליק מאוחר. כלומר, להדליק מאוחר ואז להעיר את בני הבית, הוא אומר ואתה יכול להסתדר בלי אום פייניק, כמו שאומרים, בלי לעשות צרות לאנשים. אז דרך הטובה, כי על פי ההלכה כתוב שהאישה מדליקה, מוציאה את הבעל. כך הגמרא מספרת שרב זיירה העיד על עצמו שכשהוא היה בחור ישיבה, אז היה משתתף בפרוטות עם הבעל הבית ומדליקים נרות, נר חנוכה. השתה דנסיב נעית אתה, עכשיו שנסעתי אישה, אני כבר לא צריך. הוא נמצא בישיבה, מדליקין עליי בגוי ביתי, בביתי, בבית שלי, כבר מדליקים עליי, אני יוצא ידי חובה בהדלקה את האישה בבית. אז הוא יש לו מזעם, שעדיף כבר, שאם היא בבית, שתגיד לה שהיא תדליק ותוציא אותך ידי חובה. לא נעים, נכון? אבל כך הוא כותב. עכשיו, מי שנאלץ לצאת מהבית מוקדם והגיע מאוחר, כן? אנחנו יוצאים חתונה, ברוך השם, גם אני זכיתי לחתן את אחת מבנותיי, בנר היי דחנוכה דפינפטי ליכטל, וכמובן חתולה הייתה בבני ברק. אז רוצים להיינו צריכים לצאת מהבית קצת מוקדם, אז ברוך השם הצלחנו לסדר, יצאתי ידי חובה שתידרתי הכל. אבל בעיקרון יכול להיות מצב שאדם צריך לצאת לאיזשהו מקום דחוף, שאין מצב, הוא צריך לצאת מבעוד יום. מתי הוא יחזור, הוא יודע ששם זה מסופר בסיפור. נתתי דוגמה של חתונה, שיהיה בשמחות ובלב שמח, אבל יכול להיות כל מיני סיבות ונסיבות שהוא יוכל לחזור רק מאוחר בלילה. הוא שואל את עצמו, מתי עדיף שאני אדליק? האם עדיף שאני אדליק לפני שאני יוצא מהבית, אבל זה לפני השקיעה? או עדיף שאני אדליק בלילה מאוחר, ואז אני לא בטוח שאני אוכל להעיר את בני הבית. אז כתוב ככה, אמרנו כבר מקודם, שלהדליק מפלג המנחה ומיילו זה ממש מצב של דיעבד, כי יש בעיה שלדעת הרבה פוסקים אי אפשר לברך להדלקה, כי כתוב מפורש מצוותה משתשכח חמה, אין לפני. אז נכון שבערב שבת שאין ברירה אחרת מדליקים אז, וגם פה אם לא תהיה שום ברירה אחרת אז ידליקו אז, אז תדליק לפני, אבל לא לפני פלג המנחה כמובן אבל לכתחילה עדיף תמיד להדליק, או שכפי שאמרנו מקודם, שיבקש מאשתו, אם יש לו אישה בבית, שהיא תדליק ותוציא אותו יחובה, או שידליק כשהוא מגיע ויעיר אותה, כי להדליק מבעוד יום לפני השקיעה זה בעייתי. עכשיו, מי חייב בהדלקה? אז כפי שאמרנו, נשים חייבות בהדלקה. בפועל נהגו לא לצאת רק לבעל, הגבר מוציא אותו ידי חובה, וכך הרבי כותב גם כן במנהגים, בנוגע לבנות, הייתה הנהגת בית הרב אצל הרבים שלנו. היה נהוג שהבנות לא הדליקו נרות חלוקה, לא הגדולות ולא הקטנות לפני בת מצווה, כי אם יצאו בזה על ידי אביהם ואחר כך על ידי בעליהם. כך כתוב בספר השיחות תוף שינון, עמוד 194, בשיחה הרבה אמר על זה. יש לזה כל מיני הסברים, יש לזה בחשתם סופר, בגלל שמצווה, מצוותה על פתר ביתו מבחוץ, או ברחוב, אפילו כפי שאמרנו, אם יש חצר, וזה לא מתאים לכל כבוד הבת מלך פנימה. הרי לא כל כך מרוצה מהטעם הזה, כי בכל זאת כתוב ככה, באותו בגמרא שכתוב צריך בחוץ, כתוב שנשים חייבות. כלומר, איכשהו צריך להסתדר עם הצניעות גם כן, אבל אחרי יש את הטעם, יש כל מיני טעמים, הרי אומר שהטעם שנראה לו הכי פשוט, זה פשוט אנשים בדורות הקודמים לא היו בקיאות בלברך. הם היו צריך תמיד מישהו שיוציא אותם, מי שמכיר את ההיסטוריה יודע שעד כמה זה נכון. אנשים לא ידעו ממש, אמא שלי זכרונה לברכה, היא הייתה בת תלמיד חוכם גדול, חוץ מזה הם גרו בכפר, אתם יודעים שהמושג היהודי של הכפר, לא היה מעניין בכפר, היה בכפר יהודי אחד שהיה לו את המכולת, היה מאכיל ומאכיל, הכל העניינים הגויים ידעו רק לעבוד ולהוציא את הכסף על אוכל ועל משקה בסוף היום. אבל מי שדאג לכל הצרכים זה היהודי, היה לו קרצ'מה שם, אז הסבא, אבא שלה זה חבר לך, פתאום בתחום חום ענק, אבל הוא, הם היו לבד שם, היהודים בכפר. אז לכן, הוא למד עם הבנות שלו. אז זה מה ידוע הכל, היו, אז גם כשהייתה באושוויץ לא עלינו, שיפרד שתהיה מלמדת זכות בשביל כולנו, כי היום שמעתי מהבא, מה, יש לי אח חסיד גור, עם רב בשם ה... אחד מהרבים הראשונים של גור, אומר לי, עוד מעט, אבל בעיקר מה הוא אומר, ששם הם היו צריכים מישהו שיברך איתם, יגיד איתם, אז היא הייתה עושה את זה, סיפרה שהגיע על פסח, הם היו שם, לא ישך למצות בית השוואה, שאחר גם היה לו לאכול חמץ, אז הם החליטו, הבנות שהם, אותו השתתפות עם עם ישראל, הם יצאו בו ביום הראשון של פסח. צום, חיזה צום צום. צמו ביום השון של פסח כדי לא לאכול חמץ. השתתפות עם עם ישראל. ובאמצע הלכבית שצריכים לעשות את הגודל. אז הם עבדו בבית חושת לפצצות, הם עושים לנו את הפיקה של ה... שיודע מה זה לפצצה. המרום. כן? אז הם היו צריכים לעשות את זה. אחד יושבת למעלה, מכניסה את הפגז, קיצר, אחד יושבת למטה, תופס. אבל הם ידעו שמכניסים את הפגז הפוך, המכונה מתקלקלת. ואז יש שעתיים מנוחה עד שהטכנאים באים לתקן. אז היא והחברה שלה, אחרי כן זכת גם להציל את החברה מזה שחייה, הוא עושה סיפורים, בסוף אני יכול לספר לכם במקום וקידשו להתוועד. אבל צריך רק לסמך את הנקודה הזאת, קלקלו את המכונה, והתיישבו כולם, מחכים שיתקנו את המכונה. אז אמרו, היא הייתה מחכה אותם, שתגיד איתם גודי, גודי, את האגדה. אז היא, כן, הייתה מלומדת, אז היא אמרה איתם בעל פה את ההגנה ושלך. אבל כפי שהרב אומר, בנות לא ידעו בנות בקירות בכלום, ולכן אצלם להוציא את חובה בכל מיני דברים, כתוב שעשינו קידושין. למה צריך בסעד הקידושין? החוסן צריך לברך את הברכות שהוא צריך לברך, ולקיים את המצווה, כשהוא אומר נטילת עולב, כמו הלכת תפילית. אז כתוב כדי לא לבייש את מי שאנשים לא בקיאים, אנשים פשוטים לא יודעים איך מברכים, לא יודעים קרוך טוב, רק לעשות קוקוריקו ומצנילה, כמו הסיפורים הידועים. אז כן, אז כדי לא לבייש, אז עשו שיש בסעד הקידושין. הגוי סקיבל, פשוט לעזור למסכנים. אז מה שזה הרב אומר, שכהן, זה שאנשים לא לקונה חנוכה, זה ברכה מאוד ייחודית, שזה פעם בשנה, וזה, ואנשים לא בקיאות בזה, ולכן כדי לא לחלק, אז עשו שגברים מוציאים את זה. מעניין. כל פנים, אנחנו אומרים עוד משהו מאוד מעניין, שהרב נשמוס עדן, הרב רשב, כן? הוא היה מדליק עבור אמו בכל יום. ככה פרידיקר מספר שכל יום אחרי מנחה אבא הולך אל אמו הרבנית, שם היה שותה קוסטי ומגיש לאמו קוסטי ומדליק בשבילה את נרות חנתה. במקום אחר הרחתי בבירור הלכתי איך הוא הדליק שם, אז אולי הבית שלו ואולי ישן שם ולא אכל שם וזה, אבל זה בירור אחר. הגענו למסקלות יפות בעניין הכל פוני, זאת אומרת האמא בטח רבנית רבקה, כפי שכל חבדניק מתחיל יודע שהייתה שמרות מאוד משכילה, ואף על פי כן היא לא הדליקה בעצמה, למרות שהייתה אישה שבעלה כבר נפטרה כשהיה מאוד צעיר, כי אני יודע שרבי מהרש נפטרה בגיל כמה? 48?
לא יודעים,
יודעים? כן, 48 משהו, והיא חיה מאוד עריך הימים, היא אפילו נפטרה כבר ממש כשכבר בארצות הברית. כל פנים, אלא שלא בארצות, סליחה, בלבב, עכשיו מאוחר, הרבה יותר מאוחר, הייתה בת 80 וכך. כל פנים, הרב הרשב, הוא זה שהדליק עבורה. נחזור לידינו, לפי זה, מה עם בנות בפנימיה? בנות שלא נמצאות בבית, אלה שנמצאות בבית, האבא מוציא ידי חובה את כל המשפחה שלו. בנות שנמצאות בפנימיה, הן חייבות להדליק. כן? פעם נהגתי לומר, ושוב אחד החזרות שלי לפני שנים נהגתי לומר שכיוון שכתוב שהעניין הזה שמדליקים עליי בגוי ביתי זה לא רק בעל ואשתו, זה גם ראש המשפחה, אלא גם בכל המשפחה. אם הבת עכשיו נמצאת בקניות במחניות או של חברה, אז הבא מוציא אותה ידי חובה בזה שהוא מדליק בבית. אז הייתי אומר ככה, שהבעלס צ'ובס שההורים לא עלינו לעת אתה לא מדליקים לעוד חנוכה, באמת חייבות להדליק לבדם בפנימיה, אבל אלה שהאבא מדליק אצלהם בבית, אני צאת ידי חובה. אבל אחרי כן נוכחתי שהפוסקים מחלקים בין אם נמצאות ועל שולחן אביהם עכשיו, רק עכשיו הם בחוץ, אז הן שייכות לבית הזה. הבנות שעוזבות את הבית במשך החודש ונמצאות בפנימיה, אז הן עכשיו לא סמוכות על שולחן האבא. ולכן...
סמוכות, מי משלם על הפנימיה?
אז מי שישלם עליך... אז אם אני אשלם...
סמוכות על הפנימיה.
אם אני אשלם עליך, שתאכל במסעדה ושיהיה לך איפה לישון, אז אתה תצא ידי חובה.
אם תעשה את זה כל הזמן, כל הזמן. אתה מוכן.
אתה מוכן. כל פנים זה לא פשוט, צריך, הם חייבות, הבנות בפנימיה חייבות בהדלקת נר חנוכה, אבל מה? לא צריך שכל אחד ואחת תדליק, יש כפי שרב זייר אמר, שהוא השתתף בפרוטות, נכון? לפני הנישואים מה הוא היה עושה, הוא לא אמר שלפני שהתחתנתי הדלקתי בעצמי, ועכשיו לפני שהתחתנתי השתתפתי בפרוטות, נתתו, כל אחד נתן פרוטה, ומזה קנו ביחד את השמן, ואחד הדליק והוציא את כולם. וגם כפי שלמדתי מזה שהרב רשב בדליק בשביל אמו, ככה גם מנהל המוסד יכול לבוא ולהדליק לכל הבנות. אבל כן, זה בנוגע לעניין הזה. עכשיו שאלה, בחורי ישיבה שאוכלים במקום אחד וישנים במקום אחר, יש חדר אוכל בישיבה ויש גם כן חדרים שישנים, זה לא באותו בית אוכלים וישנים. אז ככה, אז יש מחלוקת בפוסקים האם מקום השינה הוא העיקר ושם צריך להדליק את הנרות או מקום האכילה. לצאת ידי כל השיטות, אז כתוב שבפנימיה אחרי או לפני הדלקת נרות לפחות לאכול שם מזונות בשיעור שמחייב ברוכה אחרינה, כדי שיחשב גם מקום האכילה. אבל אם לא עושים ככה, אז הרבה בפוסקים שמקום האכילה זה העיקר. אבל הגאון שלמה זלמן אוירבך עושה חילוק מאוד מעניין. הוא אומר, אם הכל נמצא באותו בניין, יש את הבניין הישיבה, יש חדר אוכל ויש חדרים, אז זה כמו שבבית שלך יש חדר שינה ויש חדר סלון ויש מטבח, כן? זה מחולק בבניין, בקמפוס, אבל זה הכל אותו. אז על זה מדובר שמקום האכילה זה העיקר. אבל אם בבניין של מוסד יש רק חדר אוכל וסוחרים חדרים בעיר, יש חדרים, יש מקום אחר ששם ישנים, ובוודאי מקום השינה זה עיקר. וכי מישהו יבוא ויגיד שמישהו אוכל במסעדה קבוע יום יום, אז הוא גר במסעדה? איפה הוא גר? הוא גר בבית איפה שישן. אף אחד לא גר במסעדה, הוא נמצא שם חצי שעה שעה בבוקר, צהריים ערב הולך לאכול שם, אבל זה לא הבית שלו, צריך להדליק בבית שלך. זה שכתוב, זה חכם, הקלות, זה חכם מאוד מאוד חכם. אומר שזה ששואלים שבחורי ישיבה האם זה מקום האכילה, מקום שינה קובע, זה הכל מדובר שיש בה, בדירה שלך יש מקום האכילה, מקום שינה. יש בה בבניין של המוסד יש את שניהם. אבל אם יש פה זה רק מקום האכילה. אבל כולם איפה ישנים? ישנים בעיר, יש לך חדר שאתה ישן שם, אז זה לא מקום המגורים שלך, כמו שאתה נמצא חצי שעה בחדר אוכל ואוכל שם את מה שכבר הישיבה נותנת לך נושא. הכל פנים, כן, זה מאוד מאוד מתקבל. אז הנה שתי עמודים נצלחנו כבר לכבוש ונעבור לעמוד השלישי. ילדים קטנים, אז בספר המינורים כתוב מדליקים איזה זמן קודם הבר מצווה, זמן כלשהו לפני הבר מצווה. אבל כן, אבל כמובן שילד שהגיע לחינוך חייב בהדלקת אבא שלו לחנך לחנוכה, אבל זה לא אומר שהוא צריך להדליק. זאת אומרת שאבא צריך לדאוג שהוא יהיה בהדלקה, שישמע את הברכות וישמע, צריך לחנך אותו. אבל ההדלקה שהוא בעצמו ידליק דווקא, על זה כותב הרי באיזה זמן קודם ברמיצה, כפי שכבר אמרנו כמה פעמים שבשנים, בשנות הממים, כשהרבי התחיל לעורר להפוך את חדרו של הילד לבית תורה, תפילה וצדקה, שיש שם קופה וספרי קודש וכולו וכולו, אז הרי בורר גם, ואני מצטט את לשונו כפי שמופיע בשיחות, נכון, זאת אומרת מן הראוי, שבפתח חדר הילדים תהיה גם מנורה והדלקת נר חנוכה, שעל ידי זה יתווסף יותר בעניין החינוך, שכאשר רואים, הילדים רואים את מנורת החנוכה בפתח החדר שלהם, נעשה רושם חזק יותר בנפשם. זה בנוגע לילד, ובנוגע לחדר שהופך אותו למקדש מעט. כמובן, יש לך כמה ילדים, אתה לא יכול שכולם ידליקו, אולי זו תורנות, פעם ידליק זה, אבל להדליק שידליקו בעצמם, כן, הרבה ישר את זה. אז, עכשיו, מה קורה כשהבעל הבית לא בבית, מדליק במקום שהוא מתאכסן? זה שבני הבית יכולים לצאת ידי חובה בהדלקת בעל הבית, זה כפי שהלשון הוא מדליקן עליי בגוי בית תאי, בבית שלי. אבל אם הבעל נסע לרבי, שאלים אותי כל שנה את אותה השאלה. בעלי נסע לרבי, הוא נעד במדליק שם נר חנוכה, אני יוצאת ידי חובה. לא, לא. בבית שלך צריך להדליק. הוא יכול להדליק באכסניה שמתאכסן, שם הוא צריך שם להדליק. בכלל, יש על זה שאלות בנוגע לחילוקי השעות. מה, אם חובת הדלקה זה הגברו או היום? כי כשמדליקים שם, פה כבר השעות לא מסתדרות כל כך, נכון? מפה לארצות הברית, אפילו עד אירופה, אה?
מדליקים פה שעות יום.
כן, וככה בא, יכול להיות הפוך, אוסטרליה, וזה, כל מיני עניינים. יש כל כך הרבה שאלות, יש ספר. אני, הבן שלי ביקש שאני אקפיס לו משם, יש את בועץ הרחוך, אומר. אז שם התפס לו 42 עמודים רק על השאלות האלו של חילוכי מקומות, מה עושים במקומות שונים, מה עושה יהודי שבאוסטרליה הדליק את הנר החמישי, מגיע לניו יורק 24 שעות בערב בבוקר מדליקים שום נר חמישי, מה עושה כשהבעל מדליק עכשיו נר חמישי ואני נמצא בנר הרביעי, פשוט למעלה מ-40 עמודים עם ציטוטים, עם פלפולים. כדי ספר הזה קוראים תאריך ישראל, קוראים לספר, עושה כל מיני בעיות של שינויי תאריכים. אז שם במערכת של חנוכה יש לו למעלה מ-40 עמודים. טוב, בואו נתקדם רבותיי, נראה כמה שאפשר להספיק. אז בנוגע לילד הקטן שאמרנו שהוא גם שהגיע לחינוך, אז נותנים לו להדליק, והוא מברך גם, כן, אז כתוב שעבור מבוצ'אץ' מחדש שלא צריך להקפיד שהנר ידלק חצי שעה. אם יש נר לדקיק, כמו ששר לשון המשורר, כן? והנר הדקיק הזה לא דולק חצי שעה, לא צריך להקפיד על זה. מדוע? כיוון שדבר שהילד לא שם לב לכך לא חסר בחינוך שלו. כן? זה ידוע. דיברנו פעם, אתם זוכרים את מה שהמשנה ברורה אומר לגבי לקחתם לוחם ביום הראשון, במידה וילד אחד כבר יצא ידי חובה, ואז הוא לא יכול להמשיך להקנות לאחיו, אז המשנה ברורה, שמקסף סויף ומשתמש ביתר הזה. כל פנים, אבל כמובן שכאשר מדובר בערב שבת, הוא רואה שמדליק נר שעוד לפני שבכלל הולכים לבית הכנסת, כבר הנר שלו נגמר, אז הוא לא, זה לא עובד. אבל אם זה במצבים כפה שהמוצ'אצ'ה מתאר את זה, שהילד לא מרגיש בחינוך שלו שזה הפסנר הזה דלק חצי שעה, או 25 דקות, או 35 דקות, אז זה בסדר. כשיוצאים למבצועים, בבתי רפואה, מושב סקנים וכיוצא בזה, יש חולה או זקן שלא יכולים לגשת למקום ההדלקה, אפשר להקריב אליהם את המנורה, להדליק את זה ליד מיטתם ואחרי כן להעביר אותה למקום. אבל, והרבי כותב שככה נהגו עם הפרידיק הרבי בשנים שהוא היה משותק, היו מביאים לו אל המיטה את המנורה והוא היה מדליק ושמים את זה בפינת איפה שזה צריך לשים את זה וכולי. אבל צריך לשים לב שכל זה מדובר באותו חדר, כן? אבל אם צריך, בדרך כלל היום לא מרשים, בבתי רפואה לא מרשים להדליק אש, להשאיר שם את החנוכיה, אז אם צריכים להוציא את זה החוצה, זה לא עובד.
שנה שעברה,
משה, יכול לעשות שליח.
שנה שעברה, שנה שעבר רב שינה והתיר להדליק לרגע ואז לחבות.
נכון, אם את זה כן מתירים, אז כן, אפשר לעשות את זה, נכון, דיברנו שיש פוסקים של סבורים שבזמננו, אבל בלי ברכה, יש פוסקים, כמו שבמטוס, יש פוסקים אומרים שבזמננו, שאנחנו כבר לא עושים את הפרסום מניס לבני רשות הרבים, שתכלה רגע מן השוק וכל זה, אז גם נר דולק, אין לך שמן לחצי שעה, רק לרגע שדולק, זה גם כמשהו, ומשתמשים בזה, למשל עם אדם, לא שם לב שבחנוכיה שלו הוא שכח לשים שמן, כן? אבל יש את הפתילה עוד מאתמול, שספוגה בשמן ככה שיכולה לדלוק איזה רגע. והוא שרה ובירך את הברכה וחלוקה והתחיל להדליק, פתאום הוא רואה שזה לא, אבל צריך עכשיו ללכת להביא שמן וזה זה. אז אם מדובר בפתילות יבישות לגמרי, אז למרות שיש מי שאומר שאם יש בחדר הזה שמן זה כבר עובד, זה לא יותר פשוט, עסקנו בזה פעם ברחבה, השעון קצת נגדנו, אבל במידה והפתילה ספוגה בשמן, כותב את שולס מהרמשיק, כלומר שיכולה לדלוק איזה רגע, אז זה גם כן כבר הברכה לא ברכה לבטלה. אז כן, זה גם כן אפשר, אבל הכי טוב אם יכול לעשות שליח שידליק עבור. עכשיו את המלוכה אנחנו מדליקים בעובי הפתח בצד הנגדי של המזוזה, למרות שהלשון הוא מזוזה בימין ולחנוכה בשמאל. אז גם אם אתה נמצא בחדר שהמזוזה היא בשמאל, כפי שאנחנו נוהגים שהולכים לפי הקר ציר, כן? אז אתה יכול לעמוד על פתח הדלת, ואם הדלת נפתחת פנימה, אז המזוזה בימין. אבל הדלת נפתחת אחורה, כמו הפתח הזה למשל, אז המזוזה בצד שמאל. אז אם דלת שנפתחת באופן שעושים את המזוזה בצד שמאל, אז אתה לא תצמד למילים, כתוב נחנוכה מזוזה מימין, נחנוכה בשמאל. אז אני צריך לשים את המזוזה בשמאל, האם מזוזה לא בימין? לא. אז התשובה היא שכאשר מדובר שהמזוזה נמצאת בשמאל, אז אתה נחנוכה צריך מימין. הנקודה היא שמשתי עדים שהם כאילו ברבית באמצע, מצד אחד מזוזה, מצד אחד נחנוכה. אם אין מזוזה, נמצאים בבית מלון של גויים, ששם הם מזוזה, וכיועצם זה מהמצבים שמדליקים מקום שהם מזוזה, אז כתוב מפורש בשולחן ערוך שמניחים את החנוכה בצד ימין. יש בקדוש הסלילים בדית שם משהו מאוד מעניין.
ימין הנכנס? ימין הנכנס.
בצד ימין שלך, איפה שאתה עומד, כן, נכון. ימין הנכנס כמובן.
זה חלק
כדי להדליק
בזה
מערך בחלון? אה? לא משנה איפה. הרב מסביר לא להניח על החלון. בפרט אם החלון הוא יותר גבוה מ-20 אמה מהרחוב, למרות שמהחלונות של הבתים ממול אפשר לראות את זה, אבל זה לא יוצא מידי חובה בכלל.
אבל
אין
שבת, יש חלונים שלא רוצים של הילדים, זה על הדלת זה מסוכן, החלון זה יותר פחות מסוכן. זה בסדר.
תשמור על זה, תשמור על זה. אין פרוטקציות, לא מעוניינים להקל עליך את החיים. אוקיי, כותב הרב, פועל ממש מדליקים רק בפתח, כמו שכתוב בהלוכה ובחסידס, צריך להיות נר חנוכה מימין, ומזוזה מימין, נר חנוכה משמאל, ובעל הבית באמצע, לא מחפשים היתרים. אם יש לך ילדים, תשמור עליהם, או שרבה היה ילדים, גם לי יש ילדים, היו ילדים, יש ילדים, ו... ברוך השם.
פסטלינה.
לא, זה בנוגע שהנרות לא ייפלו, הוא חושב שהילדים אולי יעשו שם שריפות, לא יודע מה, הוא רוצה ללכת לישון.
אבל יש אנשים יש להם בתים ממש
זכוכים. אם אתה חושב שכשזה ייפלו, הזכוכיות האלה ייפלו, אז זה, יש את ההיצע שאני אומר בשם מורנו רב חיים שלום דייץ', לקחת קצת חומר פלסטלינה, להתלחוץ לתוך הזה, לתקוע אותם, וזה סגולה נגד הנערבים, גם באמצע השבוע. הרב כותב גם כן, לא להניח על פתח חדר השינה. כך כתוב בזווי לסטופשים ממחס, חלק ב' עמוד 133. אך שיהיה בפתח אחר. השמש גבוה מהנרות, כן? יש חנוכיות כאלה שהשמש הוא באותה שורה כבה הנרות.
אחרי שהילדים הילדים ישנים שם, לא?
מה?
החדר של הילדים, הילדים ישנים שם.
ככה, את שחקו בארבע וחצי ילדים ישנים?
לא, למה לא?
בחמש, מתי אתה מדליק נרות? ב-12 בלילה? השמש גבוה מהנרות, למה? כי כתוב שרפים עומדים, ממעל לא. אז כתוב לכן שהשמש יהיה גבוה מהנרות, ולכתחילה שהמנורה תהיה גבוהה יותר משלושה טפחים מהרצפה, ונמוכה מעשרה טפחים. כי לא ירדה שכינה למטה מעשרה, וכולו וכולו כל העניינים שמדוברים בזה. אז מה?
שלבת.
כמובן. יש שכתבו שלא לעשות את הפתילה דקה מדי משום הידור מצווה, כך כותב הדר כתשובה, כי הפתילות דקות בורות, לא יודע למה, אבל ככה הוא כותב. בסדר, הפתילות יותר בטח היום הדור שלנו, הדור העדין בטח קונה פתילות מוכנות, אני יודע, אבל מי שעדיין עושה את הפתילות בידיים כמו שאנחנו הסכנים נוהגים, אז עושים את הפתילות קצת יותר רבות, שיהיה להם איזשהו קצת בשר, כמו שאומרים. מדליקים בשם זית, ואת השמש, דווקא בשם בנר בשעבה, והרבי כותב שזה מעניין שהוא, זה הפוך מאשר ב... זה הפוך מאשר ב... במה? הוא אומר, איפה זה הפוך? ב... בנרות... שבנרות שבת... אנחנו לא מדליקים בזה, ודווקא בנרות, אני לא זוכר של שור, הערה של הבניין, אבל בואו נראה מה צריך לעשות, הרי השמן שיהיה בשמן זית, והשמה ששווה, שמן לא חייב להיות שמן קשר, אבל שמן שיש השורה לברוח חתומה, למשל אם היה מתחת למיטה, איזה פחית שמן, או שנגעו בו לפני נגל ועשר, אז כותב הקף החיים, שלא להדליק, כיוון שהעניין של הקדושה וכולי, זה לא מסתדר עם שמן שהוא לא טהור, צריך שיש שמן טהור. המנהג שלנו להחליף פתילות חדשות בכל יום, לא כמו שכתוב בשולחן אור, שדווקא יש הידור שהפתילות מאתמול, שהן כבר שרופות וקולטות את האש יותר טוב, לא, אנחנו מדליקים בכל יום, ומהו הטעם באמת, למה? כיוון שזה זכר למקדש, בבית המקדש היה תוות הנרות, כל היום עושים פתילות חדשות. אז למה אנחנו לא עושים גם הטבעת הנרות ומנגבים את החנוכיה היטב היטב, כמו שכתוב ברמב"ם בסדר של הטבעת של נר המקדש? אז זה כתוב שזה הטעם, בגלל שזה זכר ל... זכר למה?
נס חנוכה.
נס חנוכה. בנס חנוכה מסביר מרן הבית יוסף את התרוץ על הקושיה הידועה שהנס היה קורה רק... שבעה ימים, ביום הראשון היה פח שמן שהספיק ליום אחד, אז למה אנחנו עושים שמונה ימים חנוכה? אומר שביום הראשון מילאו שמן, הגיעו בבוקר, ראו שזה דלק כל הלילה וזה לא נשרף, אז כבר ביום הראשון היה נס. אז כמובן שלא עשו הטבת הנרות, לא שפכו את השמן החוצה, השאירו אותו שמה לכל הימים. אז לכן זכר להדלקה.
החליפו את הפתילות?
מה, הפתילות אפשר להחליף?
לא, בנס המקורי
כנראה, לא כתוב שלא. לא החליפו
את הפתילות.
למה אתה זוכר? ככה אתה זוכר. מה הקשר? למה לא להחליף פתילות? יש לך שמש שידלק כל הלילה, תשים פתילה חדשה, למה לא? הכל פנים, צריך להשתדל שתהיה מנורה נאה. כך כתוב, הרי בו כותב, כתוב זה כלי ונבאו, התנהל לפנה במצוות, ספר תורה נאה וכו'. אז הרי בממשיך, ועל דרך זה בנגן לחנוכה, מנורת חנוכה נאה. אבל בקיצור שרונוך כותב שיש ידעו שיהיה מנורת כסף דווקא. אבל ידעו שהרב לא הקפיד לכך, לרב הייתה מנורת ברזל. אבל כן, עם ישראל מקפיד, כן, שיהיה ידעו מצווה. נורות חשמל לא יוצאים ידי חובה, וכך כותב הרב, וגם כן, להזיר כאשר מדליקים במפצועים, אם מסיבה כלשהי אין אפשרות בשום אופן לעשות אחרת, רק נרות חשמל, אז ראשית כל לא לברך, שני, להודיע לציבור שלא יוצאים ידי חובה ככה. אנחנו מדליקים פה רק בשביל פרסום בניסה, אבל לא יוצאים ידי חובה. אבל יש פוסקים שסבורים שאפשר כן לצאת ידי חובה הבאה, אם יש לך נורת לאט, לא נורת לד או הנורות הלבנות האלה שהן בהם אש, הנורות האלה שכן הברזל יש שם חוט מתכת דקה שהוא הופך להיות למה שקוראים גחלת של מתכת. אז יש פוסקים שיוצאים לחובה, למרות שלא פוסקים ככה, אבל הפוסקים אומרים שאתה בטיסה, אין לך שום דרך אחרת. אני מאוד מקפיד על זה, אני יוצא לנטוס בחניקה, אז שלא לצאת לפני פרגה, בטיסה שיוצאת לפני פרגה מינכה ומחזיקה אותי כל הלילה במטוס, ומגיע בבוקר, אז הפסדתי נר חנוכה, יצאתי לפני פרגה מינכה, אי אפשר להדליק, מגיע בבוקר, כבר הפסדתי את הנר חנוכה של היום, נו, פעם בשנה יש לנו חנוכה, אז צריך להשתדל לא להגיע למצבים כאלה, אבל אם מישהו נמצא במטוס ושם האש לא נותנים לך להדליק, אז יוריד אותך מהמטוס וכולו וכולו, אז להשתדל לפחות לקחת איתו, אם יש עוד להשיג פנסים שיש להם את ה... את הקטנה הזה, את ה... הדשון את הקטנה הזאת שדולקת, אז כן, ולהדליק אותה ככה במטוס, בלי ברכה, לסמוך על אותם הפוסקים. עכשיו, מדליקים את החנוכיה, מדליקים מעומד, זכר למנורת המקדש, שהכהן היה מדליק אותה בעמידה. בוכן הציבור בבית הכנסת עומדים בשעת הדלקת נר חנוכה. התחלת ההדלקה בסיום כל הברכות, לא, להדליק נר חנוכה, מתחיל כבר להדליק. אתה עושה גם מישון סניסים, וביום הראשון עושה גם שחיונו, כשאתה עושים את כל הברכות, אז מתחילים להדליק, כן? ואמירת הנרות הללו רק בסיום כל ההדלקה. לא להתחיל הנר, סלול אחרי שהדלקת את הנר הראשון והשני, כשאתה עושה את כל ההדלקות, וכל נר צריך לשים לב שישלב את עולם אליה, לא לברוח מהנר מיד שנראה לי שנתפס. לחכות, סבלנות, חיכית השנה שלמה לחנוכה, אל תמהר. עכשיו עשו לדבר באמצע, עשו להפסיק, אז כתוב שאם זה לצורך ההדלקה ואין ברירה אחרת מותר, אם אתה מנסה לרמז שיביאו לך גפרורים והם לא מבינים מה אתה עושה ככה כל הזמן וככה, אז אתה אומר, נו גפרורים, מותר להגיד את המילה, כיוון שאם אין ברירה אחרת כמובן, לכתחילה גם זה לא. עכשיו שחיינו, מי שלא בירך בלילה הראשון יכול לברך בכל אחד מהלילות, ולכן זה מאוד חשוב לנו, מגיעים אלינו מתארחים כאלה אנשים שאנחנו יודעים שבעוונותינו הרבים הם לא הדליקו נר חנוכה עדיין השנה, והם קרובים וכיוצא בזה, משפחה שזה, אז מכבדים אותם, הנה עכשיו בואו תדליקו את החנוכיה, אז לברך איתם גם שחיינו, למרות שזה היה כבר הלילה החמישי, השביעי, השמיני, אבל הם עוד לא ברכו שחיינו, כל שמונת ימי חנוכה, אבל אי אפשר לברך באמצע היום, למרות שהזמן הזה זה גם ביום, הברכות הם על ההדלקה. אז אם אתה מישהו באמצע היום, לא ברך שחיינו, יוצא לברך שחיינו, על מה שחיינו, שהיום חנוכה. זה מאוד יפה, אבל זו לא הברכה. הברכה היא אך ורק בהדלקת הנרות, ובהדלקת נרות גופה, מי שכבר לא הדליק עדיין, וברך גם אם זה בחג בשאר הימים. עכשיו אם הדלקנו יותר ממה שצריך, קורה בבלבול של דורנו הדל והמדולדל והמבולבל, שבמקום להדליק ארבע נרות הללו הדלקנו חמש, אבל זה לא סדר, כיוון שבני הרואים שצריך שיהיה בשולחן ערוך, יש משמעות גדולה שאנשים שרואים מה הדלקת, לכן צריך לכבות אחד מהם. אז את מי מכבים? את האחרון. אתה מתחיל משמאל לימין, כן, מתחיל. אז האחרון בצד ימין זה השישי, היית צריך להם חמש. מי המיותר? המיותר זה האחרון שהדלקת אחרי שכבר השלמת את החמש, אז הנה האחרון אותו אתה מחבא ומשאיר את החמשת האחרים דולקים. מנהגי חב"ד שנוהגים לשבת ליד הנרות במשך חצי שנה חוץ מערב שבת,
חצי שעה
מדבר ערב שבת שרק מדליקים וזהו, אומרים לנר סלול והולכים לבית הכנסת. הרב מוסיף שהמנהג מה לא עושים בחצי שעה הזאת, אז לא בודקים את הוואטסאפ בחצי שעה הזאת, והרב לעסוק בתורה. מדוע? והרב מוסיף, אני מצטט את לשונו, כי מנהגו של אלמור מהרשם שמו סיידן, וכמובן באופן המותר לו להשתמש לאורם, מאחר שכללות העניין דחנוכה קשור ללימוד התורה, להשכיח אותו יורסכו, זה היה גזרה, אז דווקא אנחנו כן נלמד תורה, וזה הזמן כאשר אתה מחכה ליד נרות החנוכה. עכשיו כאסור להשתמש בהם, כן? ואין לנו רשות להשתמש בהם, אבל מותר ליהנות מאור הנר. מה עשו את ליהנות? בוא נגיד פתאום יש הפסקת חשמל במדינתנו הנפלאה, ברגע שמתחיל להיות קר ואנשים מפעילים מסגינים קצת יותר מדי, פאק, הפסקות חשמל. אז הנה יש הפסקת חשמל ואני רוצה לצאת מהחדר, ללכת או להוציא שהוא ספר מהארון, ולולי הנר חנוכה הייתי נופל, אז אולי עשו לי, אני נהנה מהנרות. אסור לך להשתמש לאור הנרות, אבל ליהנות, יש הפסקת חשמל, להסתובב בחדר, למרות שאני נראה, אני רואה לאן ללכת ואיך ללכת, זה בסדר. עכשיו שימו לב, אני שמתי לב שאנשים לא יודעים את הדבר הזה. כתוב שבמשך 8 ימים מחנוכה, אז כמו שבסוכות, הסכך וזה, כתוב שהסוכה ונויה אסורים בשימוש אחר כל ימי החנוכה, הסוכות, כיוון שהם מוקצים למצוותם, החנוכיה כתוב לא להשתמש במנורה שימוש אחר במשך 8 ימי חנוכה, אך ורק לעניין הזה. למשל, אני עושה איזשהו סעודת שמחה, אני רוצה שאיזשהו חנוכיה על השולחן ליופי, ליפות את השולחן, לעשות אותו מכובד, אז לא להשתמש בחנוכיה. החנוכיה מיועדת אך ורק למצוותה. עכשיו, השולחן האור כתוב שנהגו אנשים לא לעשות מלאכה בעוד הנרות דולקות. אז אם אנחנו שמים שם השמן ככה בשפע וזה דולק עד 4 לפנות בוקר, אז מה? יותר חשוב לחסר לנו. אז כתוב שהכוונה זה ל-50 דקות שצריכות לדלוק, אחרי כן מותר לעשות מלאכה, לא לאור הנרות. לאור הנרות הרב כותב שמסתפק ונוהגים להחמיר, שלא להשתמש לאור הגמור יותר. עכשיו איזה מלאכות? לא הכוונה לתגן חביתות, הכוונה למלאכות רציניות כמו כביסה, תפירה, סריגה, גיעות, סתם מלאכות רגילות, מותר אפילו לשטוף רצפות, כתוב להימנע, לאכול כמובן שמותר מיד אחרי הדלקה, אבל יש שנהגו לחכות עם האכילה סיום החצי שעה, אבל זה מדובר על האכילה שדיברנו בתחילת השיעור, סעודה, לאכול דברים שבחתם ברון נפשות, בזה אין שום בעיה. עכשיו, האם מותר לחבות את המנורה אחרי 50 דקות? דיברנו להשתמש לאורה, דיברנו להזיז אותה ממקומה, להזיז אותה אחרי 50 דקות מותר, אפשר לשים אותה על המקרר איפשהו, שזה כבר, הילדים לא, בטריון, אנחנו עכשיו מתייחסים אליך, אבל אתה לא מתייחס אלינו, מה יהיה ככה? אז מה אנחנו אומרים? שיש לנו את ה-50 דקות הללו, אמרנו שנשתמש לאורם אחרי ה-50 דקות, במסתפק ולא כדאי. להסיז אותה מהמקום אחרי 50 דקות, אפשר לקחת את החנוכיה, לשים אותה במקום אחר. אבל לחבות את המנורה אחרי הזמן הזה, נחלקו הפוסקים, וכתוב שנהגו לא לחבות עד שיחבו מלאם. את השמש מותר לחבות אחרי הזמן שנדרש, אתה רוצה לשמוע את השמש למחר. חיוב ההדלקה זה בביתו של האדם, או בדירתו הזמנית. שהוא אדם ישן ואוכל שם, אתה מתארך בבית אחרים אם הוא ישן ואוכל שם, עכשיו זה הבית שלו לא אותו הלילה. אורח שבערך לסעוד במקום שורו והוא חוזר הביתה, אז פה זה לגמרי לא פשוט. שימי לב שזה כמה קריטריונים, והציבור לא כל כך מומחה בזה, מאיפה שכן יהיו מומחים, צריך ללמוד, או להגיע לשיעור, או להקשיב לשיעור. שמע אותך, להקשיב לשיעור, למשל. אז הנה, אז ככה, אם האדם, הדירה שלו היא באותה העיר, אתה גר בירושלים, אתה בא להתארח אצל שלום הנתיב, מזמין אותך אליו לסעודה, אתה רק אוכל אצלו ואתה גר באותה העיר, אתה לא שם בכלל הדלקה בבית הזה, ואתה צריך להדליק אצלך בבית. אם גם בני הבית נמצאים איתך שם, יש מי שכתב שבשעת הדחק אפשר להדליק שם, אבל זה רק בשעת הדחק, וזה יש מי שכתב, וכתחילה, תדליק אצלך בבית, תבוא להתארח אחרי ההדלקה וכיוצא בזה. עכשיו, אם הבית שלו בעיר אחרת, הוא גר בכפר חב"ד, ועכשיו מתארח בירושלים, ישר בבואות אצל האמא, ובא עם כל... אז אם בני ביתו נמצאים איתו, אז יכול להדליק שם. אבל אם בני ביתו נשארו בבית, זה עדיין בבעיה, וזה לא פשוט לקטרילה לא להיכנס לזה, כי רבים הפוסקים שאומרים שזה לא עובד, ולכן לחכות עד שמדליקים בבית לפני שיוצאים לדרך או אחר כך. שמתארחים אבל בשבת ונשארים גם כמוצא שבת, קצת לא יוצאים ים בצאת השבת, רוצים גם לחופ למלק אצל ההורים, אז זה בטח שאפשר להדליק בבית ההורים או איפה שנמצאים, כן? כיוון שבשבת עצמה זה היה הבית שלו, זה נמשך כל עוד לא יצאת מהבית. אז למרות שאתה יודע, אבל שאתה לא הולך להישאר בלילה, בעוד חצי שעה שאני יוצא חזרה לירושלים, אף על פי כן, כיוון שבשבת ביום זה הבית שלך, אז זה נמשך גם למוצאי שבת, אבל דרך כמו חתן שהיה גר פה בבית, והוא מתחתן היום בערב, אבל הוא יוצא מהבית לאולם שכבר בלילה. אז לא אומרים לו, אפ, אז הלילה זה כבר לא הבית שלך, הבית שלך הולך להיות בדירה החדשה עם הקלף שאתה הולך לגור. לא, כיוון שפה הבית שלי עד עכשיו, כל עוד לא יצאתי, אם זה עדיין הבית שלי. מה עושה חתן, יש הרבה פרטים, והשעון גם כלא מאפשר לנו להיכנס לכולם, אז אם יש שאלה מעשית נוגע לחתן, שזמן ההדלקה הוא לא נמצא בבית, הוא נמצא כבר באולם, איפה הוא מדליק, אם בחדר ייחוד או באולם, או בבית שלו, יש המון פרטים, זה נעזוב. אז בואו רק נגיד את הסיכום בנוגע למבצועים, כי לא נספיק לדבר על המנהגים שבתפילות וזה, אנחנו נוהגים להדליק בברכה, למרות שכבר קיימו את המנהג להדליק נרחן הכל בית הכנסת, אז נכון, בית הכנסת מדליקים בברכה, אבל כבר הדלקנו בית הכנסת, עכשיו אתה הולך להדליק ברחוב קינג ג'ורג', ואחר כן כמו שעה אתה הולך להדליק ברחוב יפו, ואחר כן אתה להדליק בכותל המערבי. אז התשובה היא, כמובן שכך כתוב בהלכה, שבנוגע לבית הכנסת, אם נתאספו אנשים שלא היו בשעת הדלקה במנחה למעריב, אנחנו אחרי מנחה הדלקנו נרות חנוכה בית הכנסת, מתיים התאסף ציבור נוסף שלא היה בשעה הזו, אז כתוב בספרי השו"ת שמותר, לא, לא חובה כל כך, אבל מותר להדליק עוד הפעם בשבילהם ולברך עוד פעם את כל הברכות. כלומר, זה שיש ציבור חדש יוצר את שוב את הפרסומי ניסה.
ומניין זה עוד בעיה.
כן, בטח, צריך ציבור. צריך שיהיה
כאלה בית הכנסת. אז אני יכול להניב בבעל הפיצריה? לא.
אדוני, לאט לאט אתה רוצה לשמוע עד הסוף, אז תשמע. בלילה הראשונה שמרחים שחיינו, אמרנו שכבר יכול לברך, כי דיברנו על זה מקודם. עכשיו לא לעשות את ההדלקה בנרות נפט או גז, בנרות ללא פתילה, כן? יש לך איזשהו חומר שהוא דולק מצד עצמו בלי משהו שסמרטוט או משהו שנתפס בו, אז כתחילה לא להדליק בנרות כאלו. יש איזה בשל ממועד של ראשון זמן, יש שוב בניין ציין, חושב שזה לא מצווה נמוכה, יש שוב שזה בכלל אסור, יש על זה כמה דעות, כתחילה לא לעשות את זה. עכשיו בנוגע, הרב כותב להודיע לציבור שלא יוצאים ידי חובה בהדלקה הזאת, אנשים שלא יודעים, אנשים סתם ברחוב, לכאנו, הנה אני הולך ברחוב ג'ורדן ושואל, אני יוצא שם ידי חובה, הדלקתי, מה אם לכאנו כיום? הייתי בהדלקה המרכזית, מה לא ראית? לא, צריך להודיע לציבור בהדלקה הזאת לא יוצאים ידי חובה, הדלקה לכאנו כאה זה העניין של פרסום, אני צריך להכריז את זה כדי שהשים ידעו, כן, ואם מסיבה כלשהי מלכים לנרות חשמל, כבר אמרנו מקודם לא לברך על ההדלקה, ונודיע לציבור שאנחנו לא מברכים בגלל שלא יוצאים ידי חובה בהדלקה בנרות חשמל. חשוב להדגיש, כל הציבור צריך לדעת את זה, כל משתעסקים במפצועים, אי אפשר להדליק בברכה בחנות או במשרד שאפילו בעל העסק אם הוא לא גר שם, כן? אולי אם זה מקום אכילה שלו קבוע, כלומר לא לכבוד חנוכה עכשיו אוכל שם סנדוויץ', זה מקום האכילה שלו, שם הוא אוכל תמיד. אז אולי גם מקודם אמרנו שרב שלום זלמן שמקום אכילה זה רק אם זה בבית שלך יש מקום אכילה, אבל אם יש לך מקום שאתה גז שאתה רק אוכל באיזשהו מסעדה, אז לא, אבל בוא נגיד יש איזשהו תפיסה למשהו.
אולי הוא לא אוכל שם כל הזמן, הוא נמצא שם רוב היום.
נמצא לבד בלי אכילה ובלי שינה, אין. צריך לפחות שיהיה עניין של זה שאתה נמצא כל היום, בצירוף שאתה אוכל שם יום יום את ארוחת הצהריים שלך, את הסנדוויץ' שקבוע שלך, אז יש מקום. אבל אדם מחוסר ידיעה, בחורים נכשלים, אדם זר נכנס לחנות, הוא נכנס פה בכלל לקנות משהו. הנה, אתה רוצה לחנוכה, הנה יש פה חנוכה, אבל תדליק, תברך, נו. בעוני שלא אלו, אתם רוצים לעשות מצוות, אבל תכשילו אנשים בברכה למטלה, השם הטוב יחפר. מישהו, סיפרתי פעם, שחל לאברכים החסידים, ששמע את זה בשיעור, הוא שאל בתמימות, אבל אם אנחנו לא נדליק איתו, בכלל לא ידליק. אמרתי, אם ככה, תבוא בפסח ותדליק איתו, נרות חנוכה. כי אם אתה לא תדליק איתו בפסח, נרות חנוכה, הוא לא ידליק. נכון שלא תעשה את זה, כי זה לא נר חנוכה. אז בדיוק מה שאתה עושה עכשיו, זה כמו להדליק נר חנוכה בפסח. עכשיו, בקיצור הכי גדול, יש לי גם כן, יש נועם במשפחה, אני חייב לרוץ. אודות השמחה בימי חנוכה, הרבי כותב ככה, מצטט לדשון כותב של הרבי. אודות השמחה בימי חנוכה, ישנו פסק דין הרמב"ם שהם ימי שמחה. למרות שיש חילוקי דעות בזה, אז זה דת הרמב"ם, אבל הרבים חולקים, אומר בנקודה חשובה, במצוות חנוכה מנהג הפשוט להיות מהדרי מן המהדרי. במצוות הרבות יוצאים את החובה. מצוות חנוכה, המנהג הפשוט שכולם מדליקים ראשון נר, שתיים, עד שמונה נרות. למה? אפשר להדליק נר אחד לצאת ידי חובה. רוצים להיות מהדרי, מי למהדרי, נכון? מכאן שכך הוא מערב, אז בוודאי צריך להדר גם בזה, באופן שמעד בן המהדרי במצוות השמחה בחנוכה. והרב מסיים, למעשה מנהג קדום הוא להרבות בסעודה בימים האלו וכו'. עכשיו, זה בנוגע לעניין. בנוגע על הניס, אם אנחנו נדלק, כל אחד יסתכל בסידור ויראה מה צריך לעשות במקרים כאלה. מה שמעניין שאדמו"ר הזקן אומר בסימן קופי חס, לא בלכות, אין הלכות חנוכה, אבל הוא אומר את זה שם בלכות ברכת המזון. אדם בשבת שכח את צבח לציינו, מה הדין? בברכת המזון צריך לחזור ולברך. אבל הוא אמר כבר על הניס, על הניס הוא אמר, ורצה הוא שכח. אז בברכת המזון השני הוא לא צריך לחזור ולומר על הניסים. עכשיו בנוגע להלל בחנוכה, אז הלל שלם, אז אסור לענות אומן, רק אומן ישמרה בו, וזה כמו ברכות קריאת שמע. ובנוגע לחנוכה לילדים, הרי במאוד מהדר בזה וכותב לתת מחנוכה ולקראת שבת לתת את מנה כפולה ולהסביר לילדים בהדגשה שזה כסף שלכם, אל תשכחו להפריש מייסר לצדקה מהכסף הזה, לחנך את הילדים מהכסף ולעשות דברים טובים בעזרת השם. והרב אומר שזה מנהג רבותינו ניסינו לערוך מסיבות עם בני הבית במחנוכה, לטקס אובן, כפי שקוראים לזה, נכון? והרב אומר שעל ידי זה מתקשרים יותר מרבותינו נשאינו וכולו וכולו, מאוד מעניין. אז אני רוצה לסיים בהלכה מאוד חשובה שנותנת עוז וכוח לשלוחים שלנו בעבודת הקודש שלהם. תראו, תקשיב, סוף סוף, אולי, לשם שינוי. איך אנחנו צריכים לדבר עם אשתך שתגחך את המכשיר לפני שאתה מגיע לשיעור? הכל פנים,
יש לו מכשיר קשה.
תשמעו מה שכותב מוגן אברום בריש סימן תרב. מוטב שאדם ידליק כל לילה רק נר אחד וייתן לחבר שלו להדליק, מאשר שהוא ידליק כמהדרין והחבר לא יהיה לו להדליק. יש לך חנוכה, קניתי נרות חנוכה שבדיוק כמה שצריך לחנוכה, מגיע חבר שאין לו, אם אני אתן לו, אני אשאר בלי. לא מדבר שאתה גר בירושלים ואתה יכול ללכת לחנות לקנות מחר נרות. אין, זה מה יש. אומרים לך, אדוני, אתה תדליק היום רק נר אחד, העיקר שגם לחבר שלך. אז הכסף סויף ובתשובה שלו, בסימן קופלה מדלת, הוא לומד מהדין הזה. שכשהחבר אומר שלא ייתכן שאדם מפסיד את ההידור של מהדרי מן המהדרי. לחידוש, כסף סויף אומר שמוגנם רוב הזה למדים, שכשחברו מקיים מצווה על ידו, יש לו שכר מצווה כמשקל המהדר במצווה. אתה רוצה לחפש הידור מצווה, הנה יש לך. אתה מקבל את זה על ידי זה שם. אז זה חיזוק גדול לשלוחים, נרצים לוותר על הידורי מצווה בעניינים שונים, כדי לגרום שיהודים אחרים יקבלו עניינים עיקריים. השאל ליפול רוחם בקרבם, שחסר להם איזשהו הידור, הנה, אנשים עושים. אדרבה, הידור מתקיים כדל וקדים מעצם העובדה שגרמת ליהודי שקיים את עיקר המצווה. וכמה אמר כתוב באהבת הגואל, באהבת ישראל נביא את הגואל, ואומר רבנו, ממש בגואל עוד ידע.